ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברצוני לדבר היום על הציץ, לא הציץ של בית המקדש, תודה רבה, אלא הציץ בעין, הציץ, או ליתר דיוק הציץ, הציץ מסוים. אני רוצה לעורר על משהו קטן מאוד כאן אצלנו, שאני חושב שמלמד אותנו על דברים גדולים מאוד ויסודיים לישיבה ובחיים שלנו בכלל. ניסה לישיבה מונח לו הציץ עם שיח. מתחילת הזמן עובר אני ומתבונן ומחכה לראות מתי הוא יהיה רטוב. עוברים שם רבים, יושבים שם שומרים באופן קבוע, וכולם רואים איך זה נראה: יבש, מסכן. ואני תמה איך לאף אחד זה לא מפריע. ביקשתי פעם מהשומרים להשקוט את זה עד שאני אדבר על זה, כדי שמתיים הוא לא ימות, מסכן. על מה זה מצביע? ישאלו אחרים, מה זה קשור לנושא השיחות שלנו, לבניינה של תורה? הצית, מה זה קשור לזה בכלל? חז"ל אומרים על הפסוק בתהילים חפי, כל אורחות השם חסד ואמת, אומרים חז"ל כך: תחילתה של תורה חסד, ואמצעיתה חסד, וסופה חסד. המדרש מעריך בזה איך הקדוש ברוך הוא גמל חסד עם אדם הראשון, איך סופה חסד שהקדוש ברוך הוא קובר את משה. אבל מסיים המדרש ואומר כך: עמד אברהם ודיבק במידת החסד. אברהם מאמץ אליו את מידת החסד. אמר לו הקדוש ברוך הוא: שלי הייתה המידה הזאת ואתה אחזת בה, חייך שאני עושה אותך כיוצא בי. אברהם אבינו הוא אבי האומה, והוא לומד מדרכי הקדוש ברוך הוא בעולם. הקדוש ברוך הוא בורא עולם בחסד. אני אמרתי עולם חסד יברא, העולם עומד על חסד, כמו שכולנו יודעים, על שלושה דברים העולם עומד, ובניו של אברהם הולכים בדרכו. הרי כך מעיד הקדוש ברוך הוא על אברהם: למה אני אוהב את אברהם? כי דעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ישמרו דרך השם. אברהם אבינו מוריש מסורת של דרך חיים, דרך השם. וראינו מהי דרכו של אברהם אבינו. זוהי דרכו שהיא הופכת להיות דרכה של האומה. לכן אומר הרב באורות, באורות ישראל, עמוד קופלמתת במדורה הרגילה: עצמות החפץ, הרצון של היות טוב לכל בלא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניתבים לכמה אנשים עושים טוב, בין באיכותו של הטוב איזה טוב עושים, העניין הזה של עצמות הטוב, להיות טוב לכל המציאות, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. מאיפה זה בא לה? זאת ירושתה ונחלת אבותיה. הוא מעריך בזה, אפשר לראות אותו. לעשות טוב ולרצות טוב לכל הסובב אותנו, זהו הגרעין הפנימי שלנו, זוהי התכונה השורשית של בניו של אברהם אבינו, של בני אברהם, של האבות. מהו לימוד תורה בצורה הנכונה? אפשר לומר, יהודי רציני בא לישיבה מכל העולם, בין מישראל, בין מחוץ לארץ, בא לישיבת הכותל, הוא בא ללמוד תורה. בפרט, כבר דיברנו על זה פעם, אדם מרגיש, באתי לשנה, אמרנו שצריכים ללמוד מהרבה כאלה שמרגישים שהזמן הוא יקר, ואדם מרגיש, באתי למסגרת של כמה שנים של הסבר, באתי עכשיו להתמלות, להתמלות בתורה, אני רוצה להיבנות, זה מדרגה, אני רוצה להיות תלמיד חכם, אז לכן בראש ובראשונה אני לומד, אני מוסיף ידיעות לעצמי, וזה נכון, כך צריך להיות. אבל השאלה היא, שאלה יסודית מאוד בהווייתה של ישיבה ובהווייתו של אדם, בהווייתו של ציבור, מה היחס שלי כפרט אל הסובב אותי? צריך לרצות בטוב של כל הניתבים? כך ראינו מקודם. האם זה אומר לסגור את הספר ולחפש חסד? לסגור את הספרים ולתחיל לחפש? מישהו צריך חסד? הרוץ ועשה, כמו אברהם אבינו. אברהם אבינו רץ מפתח אוהלו, מחפש לעשות חסד, מחפש אורחים. והייתי אומר שכל זמן והתפקיד שלו, יש בזה להאריך, אבל לא כעת זה הנושא, כעת שאדם בחר בשנים האלה, זה הזמן שבו הוא בונה את עצמות התורה שלו ושל הכלל. אבל מה, אם איזשהו דבר נקרא בדרכו, מה יהיה היחס שלו למי שכן נמצא לידו? הוא לא צריך לרוץ עכשיו לחפש ברחובות אם צריך אולי להשלים עניין. אבל האם הוא צריך להתייחס בכל זאת? השאלה היא, איזו תורה אנחנו רוצים לבנות כאן? זאת השאלה הגדולה שצריכים לשאול את עצמנו. תורה שלי או תורת חסד? שכל כך הרבה יש בחזל ובספרים על תורת חסד. תורה של חסד זה תורה שבה יש אכפתיות גם לסובב אותי. התגלגל לידי היום סיפור מדהים בעניין הזה. היה מעשה בפרופסור אחד שהגיע לשלב מסוים בחיים שלו. הוא הגיע לרב צפניה דרורי והוא רצה להתאבד. הוא לא מצא תכלית בחייו, הוא איבד את הרצון שלו לחיות. הרב צפניה דרורי לקח אותו לרב צבי יהודה בשתיים בלילה. הרב צבי יהודה ישב איתו עד חמש לפנות בוקר. בחמש הוא יצא מהרב צבי יהודה והרב צפניה דרורי מחכה לו, והוא יוצא אדם שמח, מלא רצון חיים, יחס אחר לכל המציאות. שואל אותו, תגלה לי מה שמעת שם בתוך החדר. אני גם זכיתי להיות בחדר הזה, גם ביחידות. באמת, מה שמעת שם באותו אדם גדול? תגיד לי. אז תשמעו, איזה חידושים שמעת? הוא אומר לו, ככה אני שמעתי היום, אני נוגע שמעתי קצת יותר, אבל ברעיון. הוא אומר, רב צבי יהודה סיפר לי בפרטים, ודיבר איתי על הנהגותיו של אברהם אבינו. כדוגמה, אביא פרט אחד ממה שאני שמעתי. אברהם אבינו יהודי לא צעיר, והוא נימול, והוא לא שקוע בכאבים הפרטיים שלו. יש לו את כל התירוצים בעולם, ברית מילה, לאדם לא צעיר, ניתוח לא קל, והוא לא שקוע בכאבים הפרטיים שלו, והוא רץ לעשות חסד עם הברואים. הוא אדם כללי, הוא לא חושב רק על עצמו. מהותו של אברהם זו החסד, והוא העריך בזה. שלוש שעות הוא דיבר איתו. אפשר לתרגם את זה ולומר כך, אם אדם חי את עצמו בלבד, אין כאן חיים, כאן שמחת חיים. כשאותו פרופסור פתאום מבין שיש לו יחס אל הסובב אותו והוא יכול להיות נותן, השתנתה כל התפיסה שלו לחיים. מסתם לא עסקו באדם טיפש, הוא היה פרופסור, מסתם באדם חכם. עד כדי כך הדברים חמורים שחזל אומרים הרי שכל מי שיש לו ג' מידות הללו, הווה אומר שהוא מתמידיו של אברהם אבינו. מה הם הסימנים של האומה הישראלית? הם רחמנים, הם בישנים, הם גומלי חסדים. הרב זצ"ל במאמרו פרק בהלכות ציבור במאמרי ראיה הרחיק לכת יותר קצת בעניין הזה, והתייחס לשאלה גדולה שאי אלו רבנים חשבו על היפרדות מהציבור. הוא מדבר על מה מבאר את מעלתם של עם ישראל, והוא אומר ביחס לאותם שרצו לקחת חלק, לקחת מדברי הזוהר הקדוש הסתומים המדברים על ערב רב, והם מרבים מחלוקת בישראל. אז הוא כותב כך: והם לא ידעו ולא יבינו כי היסוד של הסימן של ערב רב הוא בנוי בדבר המידות הטהורות היסודיות של ישראל בכלל. וכמו שאמר דוד על הנתינים והגבעונים, לא מזרע ישראל אמר. כל מי שיש בו שלושה סימנים הללו ראוי להידבק באומה זו. זאת אומרת שאם לא, זה שייך למצב של ערב רב. המידות האלה של החסד, של הרחמנות, הם שורשי האומה ומהווים סימן על היותנו שייכים לאומה הישראלית, לזרע של האבות הקדושים. כמובן שיש מדרגות בדבר, אבל ככל שמתעצמים המידות היסודיות האלו בתוכנו, יש כאן יותר גילוי של נשמתנו, יש כאן יותר גילוי של מהות עם ישראל, של מהות כנסת ישראל. זוהי תורה אמיתית, כאשר התורה היא תורת חסד, כמו שראינו באברהם אבינו שזוכה למידה הזאת. ושוב דבר נפלא מאוד מאוד, לא מזמן, מחר פסח שני, לא מזמן יצאנו מליל הסדר ואמרנו כל דכפין יתה ויוכל. כותב הזה הרב שם בעולת ראיה, לא נעריך בכל הפרטים, אבל נתפוס שניים שלושה משפטים שיצרים לחרד בנו. הקו היסודי המבדיל בין ישראל לעמים, מהו? זה אור החסד, שזהו אורה הראשון של אברהם אבינו, שממנו מופיעים קרני אורה רבים. עכשיו תשמעו טוב טוב טוב, נשמע טוב טוב. עולם האליליות והכפירה, זאת אומרת לעומת זו, אינם יודעים כי אם את עצמם, את הנעייתם הגסה החומרית. אהבת הטוב נובע אצלנו לא משום עניין צדדי, אלא לעצם טבע הוויית נשמתנו, ולחשוק בטוב האלוהי הטוב לכל. יש כאן הבדל חד וחותך בין עולם אלילי לבין עולם של ישראל. עולם שמתעסק בעצמו ועולם שאכפת לו מהסובב. כמו שאמרנו בהתחלה, להיות עצמות החפץ של להיות טוב לכל, זהו הגרעין הפנימי של נשמתה של כנסת ישראל. אנחנו חייבים לצאת ממסגר האליליות הנוראית הזאת, מסגר האליליות הפרטית שיש בנו, באופן טבעי יש בכל אדם צד כזה, ולהיות אנשים כלליים יותר שאיכפת לנו ממה שמסביב לנו. ותרשו לי להיות כרוחל ולפרוט קצת מהדברים, ואולי ייכנס בנו הדברים. צריך להיות אנשים שאכפת לנו ממה שמסביב לנו, אכפת לנו מהציץ ואכפת לנו מגילת שליט, זה משהו כבר רחוק יותר, ואכפת לנו מהחבר שלנו שסובל או מאח שלו שחולה. אולי נזכיר אותו ברפאינו, את האח שלו, אבל נחשוב על המילים, לא נרוץ, נחשוב, אח שלו חולה, חלילה יש לו אולי את המחלה הקשה, אני רומז למקרה בישיבה פה בין, אז אולי צריכים לחשוב על זה ולהכניס את זה בתפילות שלנו? אולי? נהיה אכפתים קצת, נצא ממסגר האליליות הפרטית הזאת שהרב זצ"ל מדבר עליה, ואכפת לנו מנייר שזרוק מתחת לשולחן שלנו על הרצפה, ואכפת לנו מהספר של הרוץ ספרים שם שהוא נמצא על השולחן לידי, או כי אני השתמשתי בו, מישהו ישתמש אחר, ואולי מישהו אחר צריך אותו ואני אחזיר אותו לארון ספרים. לא יהיה נכון לנפנף בערך לא אמיתי ולומר ביטול תורה. כשאני הייתי צעיר, הרב נמצל סיפר במקום הזה על הרב שח זצ"ל, שהוא היה משתמש בספר, לא נתן לאף אחד להחזיר אותו, היה רץ, לא היה צעיר כנראה, מקצה בית המדרש להחזיר אותו למקום, מדרגה של אכפתיות. אז לא נגיד ביטול תורה, זה לא אמיתי, זה לא תורת חסד. תלמד תמיד, תתמיד, אבל עדיין יש לך מקום באישיות שלך לומר מילה טובה לבחור הצעיר משיעור, לבחור מחוץ לארץ שנמצא איתך בחדר או בחדר לידך, לבחור משבוע הישיבה שבא להתארח. יש מקום למילה טובה של מאור פנים לכל מי שסובב אותך, גם למנקה שמנקה את הפרוסדור של הישיבה או את הדירה שלך לקצת, שיהיה לך נעים כאן. גם לא אפשר להגיד פנים ולהגיד שלום, או להם בית, או למי שמבשל לנו את האוכל. ככל שהאדם מסתגר יותר בעצמיות הפרטית, בלשונו של הרב, זה יותר צד של אומות העולם, זה יותר צד של אליליות, וזה פחות צד של עם ישראל. הייתי אומר לסיכום שזו מידה כללית של אכפתיות מהסובב אותנו, ויציאה ממסגר האגו של האני הפרטי שכולנו שבועים בחיים שלנו בו, מי יותר מי פחות. אם אברהם אבינו רץ, כמו שסיפר הרב צבי יהודה לאותו פרופסור, אחרי ברית מילה, והוא זקן והוא דואג לאחרים, ואנחנו בניו ויורשי וזכות אבות עומדת לנו, יכולים אנו ללמוד מזה ללכת לקחת צפל מים ולהשקוט אולי את העציץ? יכולים אנו ללמוד מזה לא להתעלם מאיזה לכלוך שנמצא מסביבנו בישיבה או בדירה שלי, לא להיות כל כך שקועים בלימוד שלא רואים מה מסביב? והרי זו לא האמת תמיד. בכלל, ובזה אני מסיים, העניין הזה אפשר להרחיב אותו טיפה ולומר זה שייך לנושא רחב שצריכים לדבר בו, ונדבר בעזרת השם, של לקחת אחריות, לקחת אחריות על עצמי, ולקחת אחריות על בית המדרש כמו שדיברנו בזמן סדרי הלימוד, לקחת אחריות על תפילת שחרית בישיבה שלי שדואגת לי, מאכילה אותי, נותנת לי כל טוב ממש בלא שום הגבלה, שום הגבלה בכמות הטוב והניתבים. אז אולי אני אחשוב לקחת אחריות על תפילת שחרית ולא אחשוב רק עליי, אלא אם אני אהיה תהיה הרגשה של ישיבה כאן, כי יש כאלה שנמצאים בצבא ויש כאלה שלא נמצאים מכל מיני סיבות, ואני נמצא, אני צריך להימצא, אז אולי אני אקח אחריות הזה, יהיה אכפת לי, איזו הרגשה תהיה בסדר, בזמנים, שהכלל ירגיש יותר טוב, ואני לא אהיה שבוי במסגרת העצמית של רק אני ואני 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 ומה נוח לי ומה טוב לי, בצדיקות מזויפת לפעמים. הדברים יסודיים מאוד וצריך להעמיק ולבנות אותם, אבל נוכל בעזרת השם לקחת לנו סימן שאי אפשר לסגור את הדברים. רב יהודה נותן בהם סימנים, וזה העציץ בכניסה לבית המדרש.
ישיבת הכותל.